טוב, אנחנו, כמו שדיברנו פעם קודמת, רוצים לגרוע קצת במדרש תנחומה. והמדרש קודם כל, טורח לומר לנו, מדגיש, שקורח הוא לא היה טיפש. מתחיל המדרש ואומר, ויקח קורח זה שמר הכתוב, אך נפשע מקריאת עוז, ומדיינים כברי החרמון, אך נפשע מקריאת עוז זה קורח, שחלק כנגד משה ומרד, וירד מן הכבוד שהיה בידו. אין נפשע אלא לשון מרידה, כמו דאמרת, מלך מואב פשע בי, וכן אומר, אז תפשע לבנה בעת היא, ומדיינים כברי החרמון, מדיינים שעשה כנגדו, פליטים כברי החרמון, שחלק על משה ועל המקום. ויקח אין ויקח, אלא משיכה דברים רכים, שמשך כל גדולי ישראל וסנדרדאות אחריו. ואת המחלוקת הזאת, היא לא רק מחלוקת אישית של קורח עם משה, אלא יש פה איזה יכולת למשוך אחריו את כל גדולי ישראל, והביטוי הוא ביטוי מבהיל, כל גדולי ישראל, וסנדרדאות אחריו. ומשה אומר, ויקח משה ואהרון את האנשים האלה, וכן הוא אומר, קח את אהרון ואת בניו איתו, וכן הוא אומר, קחו עמכם דברים ושובו, וכן הוא אומר, ותוקח האישה בית פרעה, הוי ויקח קורח, שבדברים רכים משך ליבם, ויקח קורח על ידי מה נחלק, על ידי אליצפן בן עוזיאל אחי אביו, שנעשה נשיא על משפחתו, שנאמר, הוא נשיא ויתאב למשפחות הקהילתי אליצפן בן עוזיאל, אמר קורח, ארבע אחים היו אחי אבא, שנאמר בני קט, אמרם ויצהר וחברון ועוזיאל, אמרם הבכור זכה. זכה אהרון ובניו לכהונה, ומשה אחיו למלכות, מי ראוי ליטול את הנשיאות, לא השני, ואני בנו של יצהר, הייתי ראוי להיות על משפחתי נשיא. הוא עשה בנו של עוזיאל קטון של אחי אבא, יהיה גדול עליי, הרי נחולק ומבטל כל מה שנעשה על ידו, לפיכך הייתה מחלוקתו. אבל יש פה איזה ציור כזה של ניגודיות מאוד גדולה. מצד אחד, אנחנו רואים את קורח, כמי שמצליח לסחוף אחריו באותה מחלוקת, לא רק מבחינת הציבור, ציבור מאוד גדול, אלא גם אנשים מאוד חשובים. מצד שני, כשבא מדרש, הוא מנסה להסביר לנו מה סיבת המחלוקת, נהיה פה אישהו טיעון שהוא מאוד, מאוד לא אמיתי, לא חשוב. ועל זה הוא בא ואומר, משיכת דברים רכים. יש פה איזה יכולת, מה שנקרא, להשתמש בכוח הדיבור, בכוח השכנוע, בשביל לשכנע גם את הגדולים, כשהמניע הוא מניע אישי בלבד. לא רוצה לדעת אותו. כשיש מחלוקת, מאוד קשה לעשות את ההבחנה, איפה נגמרת הנגיעה האישית, ואיפה מתחיל לשם שמיים. אם יש מחלוקת ורואים שיכול להיות איזשהו עניין אישי, צריך פה זהירות גדולה מאוד, אחת צריך זהירות גדולה במחלוקת, אבל על אחת כמה וכמה כאשר עלולה להיות איזושהי נגיעה אישית. מה היה הטיעונים של קורח? הטיעונים ידועים, ויקח קורח מכתיב למעלה מן העניין, דבר על בני ישראל ואמרת להם, ועשו להם ציצית. קפץ קורח ואמר למשה, אתה אומר ונתנו על ציצית, תלית שכולה תחלת, בה איש תהיה פטורה מן הציצית. הרי כולה תחלת, אז מה בשביל צריך לשים פתיל תחלת? אמר לו משה, חייבת בציצית. אמר לו קורח, תלית שכולה תחלת אינה פותרת עצמה, וארבעה חוטים פותר אותה? לכאורה, מה ההיגיון? בית מלא ספרים, מה הוא שיהיה פטור מן המזוזה? אמר לו חייב במזוזה. אמר לו כל התורה כולה, 275 פרשיות שיש בה, כולן אין פותרות את הבית, ושתי פרשיות שמזוזה פותרות את הבית? על פניו, טיעונים שאפשר להבין את ההיגיון שעומד מאחורי. גם פה הביטוי הוא קפץ קורח. איזשהו ביטוי של עזות, לא ביטוי של עדינות. בניגוד לראשי הסנהדרין שהוא משך אותם לדברים רכים, ביחס למשה יש פה מעין התרסה, יש פה מעין טיעון, איך אתה עושה דבר כזה? אתה מעוות לכאורה. אמר לו, הדברים האלה לא נצטווית עליהם, ובכלל אתה בודעם. וזה בעצם הטענה הנוספת, קודם כל לא לגמרי הגיוני. הנקודה הנוספת, אתה למעשה בודה מלבך, יש פה ערעור של המעמד של הסמכות של משה רבינו, והערעור הזה של המעמד של משה רבינו הוא עצמו קשור כבר למה? לעובדה שהוא רוצה את המעמד שלו. רואים שלשם הוא בעצם חותר, הוא חותר בערעור מעמדו של משה רבינו. למרות שהטיעון הוא לכאורה טיעון ענייני, מה הקשר בין העובדה שיש לך שאלה טובה לבין המנהיגות של משה רבינו? אפילו למשה רבינו אין תירוץ. להגיד עד כדי כך שאתה בודה אותה מלבך, זה ביטוי חריף ביותר. ויקח כוחן ויקח ללשון פליגה שליבו לקחו. כעניין שאמר מה יקרחה לבך ומה ירמזיון עיניך, הוא שמשה אומר להם, המעט מכם כיווי לאלוקי ישראל אתכם מעדת ישראל, כל אותו העניין, עד אם כמות כל אדם ימותון אלה. גם פה יש פה איזה דבר שהוא גם מאוד מאוד מעניין, קשור לאותו דבר שדיברנו לפני רגע. על פניו, יש פה איזה גיון מאוד מאוד חזק, ציצית, מזוזה, משהו מאוד 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 הגיוני. אומר המדרש, אל תטעו, שליבו לקחו. בעצם הוא איבד שליטה. לפעמים אדם יכול להגיד, איך יכול להיות שאדם טוען טיעון כל כך חכם, כל כך הגיוני, ומה שמניע אותו בעצם זה איזשהו כוח של איזה תאווה לא נשלטת. אומר המדרש, זה הלשון פליגה. אמרו חמד זיכרונם לברכה, חכם גדול היה קורח, ומתואני הארון היה, שנמר בבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש עליהם בכתף איסאו, וכוח בן יצהר בן קהת. היה חכם גדול. שאמר משה ונתנו על ציצית כנף בתחילת, מעשה קורח, מייציבה ועשה 250 תלתות תחילת, ונתעטפו בהם אותם 50 ו-200 איש ראשי סנהדראות שקמו על משה, כעניין שנאמר ויקומו לפני משה ואנשים בני ישראל 50 ו-200. פה כבר המדרש סוגר לנו איזשהו מעגל מהסעיף הקודם. הרי בסעיף הקודם שאלנו איך הוא משך אותם לדברים. עכשיו אנחנו מבינים איך הוא משך אותם. הוא בא ואמר, בואו נחזק את הקדושה. למה צריך רק פתיל אחד? בואו נתרומם יותר, בואו נחזק את הקדושה. כיאן שנאמר ויקומו לפני משה ואנשים בני ישראל 50 ו-200, ומי הם נשיאי עדה, קראי מועד אנשי שם. עמד קורח ועשה להם משתה ונתעטפו כולם את הליטות תכלת, ובאו בני אהרון ליטול מתנותיהם, חזה ושוק הימין. עמדו כנגדן ואמרו להם, מציבה אתכם ליטול כך, לא משה, לא ניתן לכם כלום. שעוד דיבר עם המקום מזה. באו והודיעו למשה, הלך משה לפייסה, מיד עמדו כנגדו, שנאמר ויקומו לפני משה ואנשים בני ישראל 50 ו-200, ומי הם אליצור בן שליעור וחבריו אשר נקבו בשבותם, אותם נשיאים, אותם אנשים גדולים, אף על פי שלא פרסמן הכתוב נתן סימניהם, ומתוך המקרות אתה מכיר אותם, משל מה הדבר דומה, לבין טובים שהיה גונב כלים בבית המדרש, ולא היה רוצה בעל הגנבה לפרסמו, כי הוא בן טובים, אז הוא לא רצה לפרסם, שהוא זה שגונב מבית המדרש, התחיל נותן בו סימניו, אמרו לו מי גנב כליך, אמר להם אותו בן טובים, בעל קומהו, עיניו נאות, שערותיו שחורות, חותמו נאה, משנתיו סימניו ידעו מיהו, ואף כאן אף על פי שסתמן הכתוב ולא פירש את שמותיהם, ובאם נתן סימניהם, אתה יודע מי הם. נאמר להלן אלה, קרואי העדה, נשיאי מתות אבותם, ראשי אלפי ישראל הם, ויקח משה ואהרון את האנשים האלה שנקבו בשמות, ונאמר כאן נשיאי העדה, קראי מועד אנשי שם, ויקלו על משה ועל אהרון. זאת אומרת, בעצם אותם אנשים הם מפורסמים, ודווקא משום פרסומם לא רצו לנקוב בשמותם. אבל הנקודה שמדגיש המדרש, יש ניגודיות גדולה בין קורח, שבעצם הולך אחר ליבו, הולך אחר תאוותו, לבין אותם 50 ו-200, שהם על פניו באמת חיפשו קדושה. ויקח קורח לקח תליתו. אולי בהמשך, במידה מסוימת, ניתן תשובה. זאת אומרת, יכול להיות שבסוף החשבון, יכול להיות שבמידה מסוימת נוכל לתת תשובה. אם לא, זה תחזור עוד פעם, זה נשאל. ויקח קורח, קח תליתו, והלך ליטול עצה מאשתו. משעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, קח תלווים מתוך בני ישראל ותיארת אותם, וכל תעשה להם לטהרה. מיד עשה משה כן לקורח. התחיל לחזר על כל ישראל. לא היו מכירים אותו. אמרו לו, מי עשה בך כך? אמר להם, עשה בי כך. וכאשר משה עשה את אותה טהרה ללווים, שעל פניו, הרי יש פה איזו רוממות שמרומם משה את הלווים. וכל אותם דברים, כל תעשה להם לטהרם, מיד עשה משה כן לקורח, התחיל לחזר אחר כל ישראל, לא מכירים אותו. אמרו לו, מי עשה וכך כך? אמר להם, משה עשה וכך, לא עוד נטלני בידיי ורגליי, ויהיו מניפים אותי, ואומרים לי, הרי אתה טהור, והביא את אהרון אחי, וכשתו ככלה, ושיבוא באוהל מועד. מיד התחילו שונאי משה להתגרות בו את ישראל. ואמרו, משה מלך, ואהרון אחיו כהן גדול, ובני אהרון סגני כהונה, תרומה לכהן, מעשר ראשון לכהן, 24 מתנות כהנים, מיד ויקלו אל משה ועל אהרון. אמר רבי לוי באותה שעה כינס את דתו ואמר להם, הרביתם עלינו מסוי יותר משעבוד מצרים. טוב לנו תחת יד מצרים יותר מתחת ידכם. בכל שנה ושנה מתים אנו 15,045, ויקשו לסוכלן. תראו עד אחד דברים הגיעו. ואת מה הוא עושה? הוא בעצם בא ואומר, עושים כל מיני דברים מוזרים, מרוממים את עצמם. ומאיפה, מאיזה נקודה מגיע קורח? קורח מגיע מהנקודה, וזה שיא השחיתות. מאיזה נקודה מגיע קורח? קורח מגיע מאותה נקודה שמשה מרומם אותו. מה הוא עושה? אחרי שמשה בא ומתהר, הוא בעצם מגיע עכשיו לעם, ואומר להם, תשמעו, זה מה שמשה עשה לי. שלא תחשבו. בעצם, משה גם אותי רצה לשים בתור חלק מהקבוצה שלו. הוא גם רצה לרומם אותי. אבל אף על פי כן, למרות שמשה רצה לרומם אותי, ותראו, הוא אפילו קידש אותי. שם אותי יחד עם אחים, הוא רצה שאני אהיה בחבורה שלו. אף על פי כן, אני לא מתפתה, אני בא אליכם ומספר לכם את סיפור הדברים. מה?
מה זה בעייתי
בקשב?
מה
כועסים? כועסים על מי?
על משה.
על משה?
מה שרואים שגילח אותו וקידש את הרמות הזה?
לא, יש פה שני שלבים. דבר ראשון, עצם העובדה, שהם לוקחים, משה לוקח את עצמו לכאורה, את אהרון, את משפחת הכהונה, ונותן לה מעמד מיוחד. מקשט אותם, מכבד אותם, זה של עצמו. באמת התנסו על קהל השם, כמו שמופיע בכתובים. והנקודה השנייה, שהיא לכאורה אפילו חמורה יותר, זה שבעצם מבקש משה בשביל הכהנים, הטבות, כמו שאומר המדרש, תרומה לכהן, מעשר ראשון לכהן, 24 מתנות לכהן. הוא מבקש טובות הנאה. אומר להם, קורח, אני בעצם הייתי יכול לקבל. אני גם יכול לקבל. ואף על פי כן אני בא. מאיפה? אני בא כי אני לא מהם. אני באמת שייך אליכם באמת. זה כוח ששכנוע חזק מאוד. יש הרי סיפור. מופיע במדרש תהילים, שוחר טוב תהילים, שאיך קורח בא לפתות. הוא בא ואמר, יש שני אישה אלמנה וביתה שנמצאת בשכונתנו, ואותה אלמנה וביתה, הוא מתאר איך כל הזמן צריכים לתת את מתנות הכהונה למיניהם, והוא מגדיר אותה בתור ענייה מסכנה, אבל בעצם קורח היה עשיר כקורח. כידוע, כמו שחז"ל אומרים, שנפל עם כל רכושו, היה עשיר כקורח. אבל הנקודה של קורח היא בעצם לבוא כאילו לכל אחד מהמקום שהוא נמצא. וזה לקחן בדברים. והנקודה הזאת מגיע למקום כזה, שלמה לנו בכלל לצאת ממצרים? למה לצאת ממצרים? באמת נסביר לו נקודה נוספת.
מה זה אומר למצרים? למה זה קשור?
על פניו, הנקודה קודם כל, המדרש אומר בפירוש, שכיוון שמשה עיקר הטיעון שלו להנהגה, זה שהוא הוציא את עם ישראל מארץ מצרים. אז קורח מערער גם על עצם הנקודה הזאת של המעלה שזכינו לה בעקבות זה שיצאנו ממצרים. ובעצם לערער עוד פעם את ההנהגה של משה. זה לא עשה דבר כזה גדול, אפשר ממצרים זה לא היה רע. והדברים הם דברים מבילים. ממשיך המדרש, אמר להם בוקר ויודע השם את אשר לו, מה הוא בוקר? אמר רבי נתן, אמר הקדוש ברוך הוא, אם יתקפצו כל חרטומי מצרים ויבקשו להפוך את הבוקר לערב וערב לבוקר לא יאכלו, כך כשם שיבדלתי בין האור לחושך, כך יבדלתי אהרון לקדשו בקודש הקודשים. מיד וישלח משה לקרוא. לא נלך, לא נבוא, אין כתיב כאן, אלא לא נעלה. ועליהם אמר שלמה, פי חסין מחיתה לו. הנושא הזה, אני רוצה שנתעכב עליו, הנושא של מה זה קשור לעניין של להפוך אור לחושך וחושך לאור. באמת יש איזו קדושה עצמית באהרון, אבל מה בעצם הנקודה הזאת? אולי נוכל להתבונן קצת בדברים מאיזשהו נקודת מבט שמופיעה בסוף המדרש, ולאחר מכן אולי נחזור קצת לחלקים הראשונים יותר, לפי ככל שיתיר לנו הזמן. בסעיף י' מופיע, ואון בן פלט, למה נקרא שמו און? שכל ימיו בענינות היה. מה זה בענינות? הכוונה היא בפרישות. היה קדוש בן פלט שנעשו לו נפלאות. אמר רב, און בן פלט, אשתו הצילתו. און בן פלט, האישה שלו הצילה אותו. אמרה לו, מה לך בעדן פלוקטה? מה אתה צריך להיכנס למחלוקת הזאת? היא אהרון כהנא רבה התלמידה, אם אהרון הוא הכהן גדול, אז אתה תלמיד שלו. היא קורח, יהיה כהנא רבה התלמידה. גם אם קורח הצליח במחלוקת שלו, אז אתה הולך להיות התלמיד שלו. אמרה לי, ידענה דחו לקנישתה קדישה. תכתיב כל הידע כולם קדושים. מה עבד? השקטי חמה, גבירויתי, והגניתי והרסיתי. מה עשתה? השקטה אותו יין, שקרה אותו והשקיבה אותו לישון בהרסל, במיטה, ואביית ואהבת ובדוויתי וסתרתי למאזי. היא ישבה בפתח הבית ופרעה את צערות חושה. כל מן דעתה בשביל און בעלה, חזיה ואדם. כל מי שרצה לזמן את און למחלוקת, חסר, אז הוא ראה אותה, את אישה בלי כיסוי ראש, שיושבת בפתח הבית. אז הוא התרחק. הדי אחי ואחי, יבלעי הוא ערה. ובין כך לכך, האדמה פצתה את פיה, ואון בן פלט ניצל. אז קודם כל זה נכון שבאופן מעשי, אשתו שאון בן פלט הצילה אותו. אבל על פניו יש פה קושי. מה הקושי? בעצם היא לא הצילה מטעמים שהייתי מצפה. הייתי מצפה שהיא תציל, תבוא ותגיד, משה רבינו, גדול הנביאים, אין עניו ממנו. זה לא הסיבה שהיא מצילה. היא מצילה בעצם בטעון שעל פניו אשתו של קורח גם הייתה יכולה להציל. או לא הייתה צריכה להציל, כי ידע שקורח הולך להיות המספר אחד, לכן שווה לה המחלוקת. ואשתו שאון ידע שבכל מקרה מספר שניים, לכן לא שווה לה המחלוקת. אבל מה, זה כל העניין אצל אשתו שאון בן פלט? בהמשך...
נכון שעל
פניו זה טיעון שהוא נקודתי בעל מפלט, אבל תכלס, הטיעון הזה מראה את החוסר הגיון המשווה שיש בטענה של קורח. כל העדה כולם קדושים, זה דבר שאתה לא יכול לטעון, סוף כל סוף צריך שמישהו שיהיה בראש. אתה אומר, טוב, אני חושב שאני גם ילך בכיוון הזה. ההמשך של המדרש הוא נורא והיום. ואיוולת בידיה תארס הזו אשתו של קורח, ויקומו לפני משה נשיאי העדה מיוחדים שבעדה, קראי מועד שיודעים לעבר את השנים ולקבוע את החודשים והתקופות. אנשי שם שהיה להם שם בכל, וישמע משה ויפול על פניו, מה שמע? אמר רבי שמואל בן נחמני, אמר רבי יוחנן, באמת שחשדו באשת איש. מה האשימו את משה רבינו? באשת איש שנאמר, ויקנאו למשה במחנה. אמר רב חייא בר אבא, אמר רב, ולמד שכל אחד ואחד קינא לאשתו מן משה. הרי לא נתפס. הרי לא נתפס. עד אחד. והדברים טעונים הסבר. עוד מעט נחזור לזה. גם לעניין של אשת און, וגם לעניין של הקנאה שקנאו במשה. קנאו לנשותיהם ממשה. דרש רבה, מהי דכתיב שמש ירח עמד זבולה? מלמד, שעלו שמש וירח לזבול. זבול זה מדרגה גבוהה, מדרגת הקורבנות, מבחינת העולמות. ואמרו לפניו, ריבונו של עולם, אם אתה עושה דין לבן אמרם, נצא. אם אתה עושה דין לבן אברהם, נצא, ואם לאו, לא נצא. אנחנו מוכנים לצאת לעיר, רק אם אתה מטפל בקורח. אם אתה לא מטפל בקורח, אנחנו לא מוכנים לצאת. שזרק בהם חיציו, שנאמר לאור חיציך יעלכו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, לכבודי לא מחיתם, לכבוד בשר ודם מחיתם. אתם לא מחיתם, מה זה כבידי? כשאתם רואים אנשים עובדים עובדה זרה, אתם לא מוחים?
וכשמשה, יש פה איזה פגיעה בכבודו של משה, אז אתם כן מוחים. יכולה לא כך מובן, מה והמינה של שמש והירח, ומה הקדוש ברוך הוא למעשה עונה להם, והאינה דמחולי הוא לא נפקי. גם עכשיו, עדיין השמש והירח יוצאים רק כשהקדוש ברוך הוא דוחף אותם. דרש רבה, מי דכתיב, אם בריאה יברא השם, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם יברא גיהנום מוטב, ואם לאו יברא. למאי, הנה מלא מהדר, למי בריא ממש, עוד פעם לברוא אותו, הכתיב, ואין כל חדש תחת השמש, הרי לא שייך שיהיה חדש תחת השמש, אלא עקרו ויפתחי, הכוונה היא להעלות את הפתח של הגיהנום יותר קרוב למקום שלנו, ובני קרח לא מתו. תן משום רבינו מקום נתבצר בגיהנום וישבו עליו. זאת אומרת, מה זה לא מתו? הסבר אחד שהם באמת מתו, אבל הם נמצאים באיזה מקום מסוים שקרוב לפתח העליון של הגיהנום, והם נמצאים עליו. אמר רבא בר חנה, זין אחד הזינה באורחה, פעם אחת הלכתי בדרך, ואמר לאותי, אמר לי אותו ישמעאלי, תאחז לך בלואי קורח, בוא אני אראה לך את המקום שבו נבלעו קורח. אז אחד זה תרי ביזה, לכנפה קוטר מיני, ראיתי איזה סדק באדמה שיצא ממנו אשן, השקיל גב ובד אמה ועם שהיא במאיה ואות ויתי ברש רום חילבי, זאת אומרת לקח איזה טבל במים, זה דבר שיש בו אש, זאת אומרת שיכול להידלק, שם בראש הרומח, ויחוך ונפל, נכרח ונפל, אמר לי יצית מה היא שמעת, שאל מה שמעת, שמע היא דאבו כאמרי משה אמת ותורתו אמת ואין בדיים, זה מה שהוא שמע שמשה אמת, תורתו אמת ואין בדיים. אמר לי כל פליטין יומי הווה מאדר לו גיהנום כבשר בתוך קלחת. ואמרי אחי כל 30 יום הם עולים ואומרים את אותו דבר. משה אמת ותורתו אמת ואין בדיים. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עתיד להוציאן ועליהם אמרה חנה השם ממית ומחיה מוריד שאול ויד. בני כוח עתידים לעלות. הדברים באמת טעונים הסבר. אני חושב שהנקודה היא כזאת. למעשה צריך לדעת שהעולם בנוי באופן של סדר. מה זאת אומרת סדר? סדר זה שיש יום ויש לילה. יש אור ויש חושך. הגורמים שהאחראים באופן הכי מוחלט על הסדר הזמנים, מה זה? שמש והירח. השמש זורחת ביום. והירח מאיר בלילה. זה הסדר. מה בעצם בא ואומר קורח? אין סדר. כל הזמן כולם שווים. בית, כל הספרים אותו דבר. אין דווקא פרשה מסוימת שהיא יותר מאשר שאר הפרשות. כל הפרשות אותו דבר. כל החוטים אותו דבר. מה פתאום דווקא צריך ארבע פתילים? כל הפתילים אותו דבר. השמש והירח שהם אחראים לסדר המציאות, לא רוצים לזרוח. אומרים, אם אין סדר? עד שאתה לא בא ועוד פעם מסדר את העניין שיש כהנים ויש לוויים ויש ישראלים, יש מדרגות בקדושה, עד שאתה לא מסדר את הדבר, אנחנו לא באים ומאירים. למה? כי אנחנו האחראים על הסדר. זה הסדר. ולכן, שמש וירח לא רוצים לעלות.
זה מה שצריכים לעשות תיקון.
מה? אחרי מה לסדר, זה מה שצריכים הכי הרבה לאופן. כן, אבל יש פה את הצד ההפוך, שבעצם אין לנו קיום אם הקדוש ברוך הוא לא דואג שבאמת הסדר הזה יופיע בתוך המציאות. זה שני הצדדים. ולכן, כאשר בני קורח הם לא מתים, ומה הם אומרים? משה אמת ותורתו אמת. ולעתיד לבוא הם עתידים לצאת. למה לעתיד לבוא הם עתידים לצאת? כי לעתיד לבוא באמת תהיה אור הלבנה כאור החמה, כאור שבעת ימים. ותהיה מציאות שהכל באמת יאיר באור יקרות. הנושא של המדרגות יהיה מטושטש לעתיד לבוא. אבל בשלב הראשוני, בשלב הביניים הזה, כל עוד באמת יש קביעה של סדר, אין לנו מה עכשיו לבוא ולהעיר. נחזור רגע לאשת און בן פלט. שאלנו, על פניו, היא לא עונה איזו תשובה עקרונית, אלא אשת כוח חשבה שהוא ירוויח משהו, ואשת טוב חשבה שלא ירוויח בעלה משהו. יכולה לא מובן. אני חושב שאת בעומק אומרת אשת און, תירוץ נפלא. אומרת אשת און, תדע לך, אתה בכל מקרה תלמיד. מה טוען קורח? כל העדה כולם קדושים. נכון? כולם שווים. אומרת לו אשת און, תדע לך, אתה אף פעם לא תהיה שווה. יש מדרגות. ואתה תמיד תהיה תלמיד. זאת אומרת, בעצם אפשר לתפוס את התשובה של אשת און, לא במשמעות רק של חשבון תועלתי, האם תרוויח או לא תרוויח, אלא החשבון של אשת און בעצם זה חשבון של מה? תדע לך. אין משמעות למחלוקת הזאת. זה לא מחלוקת לשם שמיים. כי המחלוקת הזאת היא באה ואומרת אין מעמדות, אבל בסופו של דבר יהיו מעמדות. ואתה בכל מקרה תישאר תלמיד. אני חושב שזה במילה מסוימת גם, הרי כתוב עליו שהוא כל ימיו בענינות היה. ומה היא עושה לו? היא משקה אותו יין. על פניו זה ההפך. אומרת, בעצם היא אומרת לו, אל תנסה לעלות יותר מדי גבוה. לפעמים המחשבה שאתה הולך לעלות יותר מדי גבוה ואתה כבר צריך להיות בגובי מרומים, היא מפילה אותך לתהום תחתיות. אל תחשוב. וגם זה מה שהיא בעצם עושה. אותם אנשים שמסוגלים לבוא ולצאת נגד משה רבינו, אם הם רואים אישה בלי כיסוי ראש בתוך ביתה, חלילה הם לא יקרבו. צדיקים. שבאותו בעצם אומרת אשתו של און, ברגע שיש טשטוש של המעמדות, טשטוש של מדרגות, התוצאה היא שהכל הופך להיות בלבול אחד גדול. איך אני יכול להוכיח את זה? ממשך המדרש. אומר המדרש, כל אחד חשד במשה רבי, קינה לי אשתו ממשה רבי. חשד במשה רבי. הוא מביא לה לרעיון. כי אם באמת כולם קדושים, אז משה רבינו בעצם הוא כמו אחרון הנמוכים. אין מדרגות. התוצאה היא לא שאתה מרומם את כולם. הרי מאיפה בא קורח? קורח בא ואמר, בואו נרומם את כולם, כולם יהיו במעמד עליון, במעמד גדול. למה דווקא משה ואהרון צריכים להיות במדרגה הזאת? אבל איפה הגיעו בסופו של דבר? שכל אחד חושן, מקנה לי אשתו ממשה רבינו. פרש מהאישה. שאני לא יעלה על הדעת. גדול הנביאים, הענב מכולם. זה נקודת הטשטוש, כאשר באים ומוחקים את ענייני המדרגות. וזה גם מה שאמר המדרש מקודם, אם יבקשו להפוך את הבוקר לערב, הערב לבוקר, מה שהזכרנו מקודם, שאי אפשר לשנות את הסדר. הסדר ממשיך להיות. הקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר, כן גורם שהסדר ימשיך, ימשיך על סדרו. אפשר גם לראות את זה בנקודות נוספות במדרש, נביא עוד נקודה או שתיים, אני לא אקיב אתכם, שלמה חטא, וכאן אמרו חכמים, זיכרונם לברכה, אוי לרשע ואוי לשכנו, טוב להציג וטוב לשכנו. שרידתן ואבירם נהדו במחלוקתו של קורח, לפי שיהיו שכנים לקורח, שהיה שרוי בדרום, לכתיב משפחות בני קהת, יחנו על ירך המשכן תימנה. דגלו של ראובן סמוך להם, שנאמר דגל מחנה ראובן תימנה. ונשתתפו עמהם, אבל דגלו של יהודה ודגלו של יששכר וזבולון שיהיו שרויים במזרח. שנאמר, ואחרונים כן במזרח, הדגל מחנה יהודה, וכתיב עליו עתה יששכר, ויהיו שכנים למשה ואהרון ובניו. כתיב אחרונים לפני המשכן, כן, לפני אוהל מועד. ועל פניו, כל הצדדים אותם דבר, אותו דבר. אבל לא, יש צד כזה, ויש צד כזה, ויש צד שאפשר להרוויח ממנו, ויש צד שאפשר להפסיד ממנו. לא כל הצדדים זהים. והדברים הם דברים נפלאים לכל אורך המדרש. ומשה רבינו הוא זה שבא לרצות, ומשה רבינו הוא זה שבעצם לא רוצה את המעמד. ודווקא בנקודה הזאת באים נגדו, הרי משה רבינו סירב. וגם אהרון עשה את זה רק מכוח זה שמשה לחץ עליו ואמר שזה דבר השם. דווקא בנקודה הזאת לוקח קורח. רואים איך המחלוקת מסוגלת להפך את הטוב לרע ואת הרע לטוב. בעזרת השם שנזכה להינצל ממחלוקות, ולזכות לגאולה שלמה במהרה בימינו.